סיימנו את השירים של חנוכה, שרנו מעוז צור ישועתי. סיימנו בבית שקורא לדין ולנקמה, או לפחות מיצוי של החשבון. חשוף זרוע קודשך, נקום נקמת דם עבדיך, כי ערכה השעה, דחי אדמון, רקם לנו רואים שבעה. אנחנו רואים שיחד עם הציפייה לישועה, ויחד עם ההודעה על הניסים הגדולים שהקדוש ברוך הוא עושה לישראל, מופיעה דווקא ברגעים של סי, קריאה למיצוי הדין, מיצוי הדין כלפי אומות העולם, כלפי מי שהפריע לישראל. ואנחנו שרים את זה כל ערב בחנוכה. ככה השירה מסתיימת, זה ההד שמלווה אותנו. דחי אדמון בצל צלמון, צל צלמון זה ביטוי לארץ צייה וצלמוות. צלמון לשון צלמוות, ביטוי של גיהנום, ביטוי שלילי. גם בשבת אנחנו, יש מזמור ארוך שאנחנו אומרים אותו בשבת בבוקר, הללויה הללויה את שם השם, הללו עבדי השם, פרק שמאוד דומה להלל עבדי השם שעומדים בבית השם בחצרות בית אלוקינו. ושם אנחנו אומרים, אדוני שמך לעולם, אדוני זכרך לדור ודור, כי ידין אדוני עמו ועל עבדיו יתנחם. ואז יש חשבון של עצבי הגויים שהם כסף וזהב וכולי. לעומת זאת, בית ישראל ברכו את השם, בית אהרון ברכו את השם, בית הלוי ברכו את השם, ירא השם ברכו את השם, ברוך השם מציון שוכן ירושלים, הללויה. כי ידין השם עמו ועל עבדיו יתנחם. חלק מהחלום שלנו, מהשאיפות שלנו, זה שיגיע אותו דין. קודם כל, מסביר הרב קוק בעולת ראייה, שלפני שאנחנו מדברים על הדין, אנחנו צריכים לדעת שהדין הוא כפול. יש שתי מערכות של דין. השם שמך לעולם, השם זכרך לדור ודור. יש את החשבון של העולם, חשבון הכללי העולמי, ויש את החשבון של דור ודור, של כל דור בפני עצמו. יש את החשבון של השם שמך, שם השם, מה קרה לשם השם באופן כללי, העולם כמכלול, ההיסטוריה כולה, מה קרה לשם השם, מה עבר על הופעת שם השם שמתגלה דרך ישראל. וזה חשבון אחד אלוקי. יש חשבון לא על השם שמך, על שם השם עצמו. השם, אנחנו יודעים שכשאנחנו אומרים אל, על מישהו מה השם שלך, אז השם שלו נשאר איתו מהלידה עד יומו האחרון, וגם אחרי יומו האחרון, גם מאות שנים אחרי שהוא נפטר, השם זה בתמצית כל האדם. אבל יש זכרך. מה זה זכרך? זה ביטוי יותר פרטני מאשר שם. שם זה משהו כללי, זכר זה זיכרונות, זה דברים נקודתיים, כל מיני עניינים שאנחנו זוכרים. אתה אומר למישהו, תגיד לי מה הזיכרונות שלך מרובן, כל מיני זיכרונות, אבל רובן זה מכלול שלם, רובן. ויש את הזיכרונות מרובן, שזה דברים יותר נקודתיים ומשתנים מדור לדור. זכרך לדור ודור, וזה חשבון שני, חשבון שלא עוסק במכלול, מה קרה להופעת שם השם על ידי ישראל, אלא מה קרה בכל דור ודור, איך זכר השם הופיע בכל דור בבחינה ייחודית לו, ומה היה, מה הייתה התמודדות של זכר השם בכל דור ודור. כנגד שתי החשבונות האלו, שני החשבונות הגדולים האלו, אנחנו צריכים להבין שגם הדין הוא כפול. כי הדין השם עמו, ועל עבדיו יתנחם. יש חשבון על עמו, באופן כללי. השם דן מה עשו אומות העולם לעם ישראל, וחשבון שני על עבדיו, על הפרטים, על כל מיני יהודים בכל מיני דורות, מה התרחש איתם. צריך לדעת שאותם אומות שפשטו ידיהם להרע, הם פשטו ידיהם באמת בשתי מערכות. יש אומות העולם שהציקו לישראל קודם כל ככלל קדוש, והחשבון והדין וחשבון יצא לאור על מעשיהם הכלליים, שהם פגעו בגוי צדיק שומר אמונים, בהופעה הלאומית שלנו, בשם השם שלנו, קודש ישראל להשם, אומר ירמיה הנביא, כל אוכליו יאשמו, רעה תבוא עליהם. כל ישראל להשם, ראשית תבואתו, נמשלו ישראל לתרומה. ראשית, כמו ראשית התבואה שהיא תרומה, נמשלו ישראל לתרומה, כמו שמישהו אוכל תרומה, הוא חייב, ישראל שאוכל תרומה, הוא נאשם. למה הוא נאשם? כי זה חלק גבוה. זה דבר קדוש, זה דבר שהוא שייך לקודשי שמיים. מה אתה פוגע בקודשי שמיים? אנחנו יודעים שבתרומה יש עוד חשבון. קצת מעניין, זה דיונים מעניינים באחרונים, הרבה ראשונים עוסקים בזה, שבתרומה יש שתי חשבונות. יש את החשבון אחד שפגעת בקודשי שמיים, אבל יש עוד חשבון בתרומה, שגזלת את הכהן. הכהן הזה שהיה צריך לקבל את התרומה, אתה אכלת לו את התרומה, אז זה עוד חשבון פרטי עם הכהן שלקחת לו את התרומה. זה דיני ממונות שבתרומה כביכול. אז רואים, ירמיה מדמה את החשבון של מי שפוגע בישראל לתרומה. יש פה שתי חשבונות. אחד, פגעת בקודש. שתיים, חוץ מזה שפגעת בקודש הכללי, חוץ מזה פגעת בישראלים. כן, וזה החשבון השני. יש דורות ואישים פרטיים שסבלו מיד המענים שלהם. ואפילו אם אתה תאמר שהם היו אנשים שלא תמיד היו צדיקים, היהודים באותו דור, זה לא נכון. הם עבדיו, הם עבדי השם. מתגלה שכל הפעולות האכזריות שעשו הצוררים בנו, בעמך כולם צדיקים, גם על זה תהיה אשמה ספציפית, דין, תשלום שצריך לשלם. אבל השאלה היא באמת מהו הדין. אמרנו שהדין הוא כפול, יש גם דין כללי על עמו וגם דין פרטי על דור ודור, על כל הדורות. ומי שקרא קצת, וטוב לקרוא, על גם על תקופת החשמונאים וגם על תקופות אחרות, רואים שבאמת יש שתי סוגיות. יש את הסוגיה הכללית שהם פגעו בישראל באופן כללי, הפריעו לנו לקיים תורה ומצוות, הפריעו לעם ישראל לממש את עצמו, פגעו במקדש. אבל יש גם הרבה סיפורים על צרות שעשו לאנשים, שהציקו לא ולא ולא, וכל מיני גזרות קשות, נוראיות. גזרות של דיני ממונות ודיני נפשות, גזרות של פגיעה בתא המשפחתי, כל מיני דברים קשים מאוד שנעשו. מהו הדין? מהי הנקמה? נקום נקמת דם עבדיך, מאומה הרשעה. מהי הנקמה? מה אנחנו רוצים שיקרה שאנחנו באים חשבון עם אומות העולם? זה נכון גם כלפי האומה היוונית שאנחנו עוסקים בה בחנוכה, וזה נכון גם רואים שהמפייט של מעוז צור מרדכי, הוא נושא עיניים, אומה רשעה, דחי אדמון, הוא מדבר על מלכות אדום, לאו דווקא הוא מדבר בכלל חשבון על, על כל הנקמה שלנו מאומות העולם. כדי להסביר את הדין, עובר ספר תהילים לעסוק בעצבי הגויים. במקום הוא עוזב את את האנשים ועובר לעצבי הגויים. כסף וזהב מעשה ידי אדם. ובעצבי הגויים הוא אומר שיש להם כמה חסרונות. חיסרון אחד זה שפה להם ולא ידברו. עוד חיסרון שעיניים להם ולא יראו. יש להם חיסרון של אוזניים ולא יאזינו. ויש חיסרון של אף אין יש רוח בפיהם. אין שום רוח שם. אז הוא אומר בסוף, כמו הם יהיו עושיהם. כל החסרונות שנמצאים בעצבי הגויים, דבקים בעושיהם. בעמים שלהם, מי שבוטח בהם, מי שזה העולם שלו, אז הוא בעצם הוא בן מוות, הוא שייך לצלמון, לצלמוות של המציאות, כי הוא דבק בדברים חסרי חיים שתכף נפרט אותם. הוא שייך למקור המוות והאפסיות, כמו הם יהיו עושים. ולעומת לעומת זאת, אנחנו מדברים על בית ישראל, ברכו את השם, בית אהרון ברכו את השם, בית הלוי ברכו את השם, יראי השם ברכו את השם. זה חשוב ללמוד תהילים. פעם היה לנו שיעור קבוע ביום שישי, בעולה קריאה על פסוקי דזמרה. למה חשוב ללמוד תהילים? קודם כל כי זה ספר שכתב דוד המלך, אבל הרמח"ל כותב מסילת ישרים, ושם בחסידות, שם למעלה הוא מדבר איך קונים את החסידות, מדרגת החסידות. אז הוא כותב שאחד הדרכים החשובות לקנות את מעלת החסידות זה לעיין במזמורי תהילים. ככה הוא כותב, ללמוד מזמורי תהילים בדקדוק ובעיון, זה מרומם אותנו לחסידות. אז לכן יש חשיבות, חוץ מלקרוא תהילים, שזה גם טוב, לעיין. יש הרבה פירושים על תהילים, יש לנו גם על חלקים מתהילים, כמה פרקים, פירוש של הרב, פסוקי דזמרה של שבת, אז הרב מעריך, רואים איך הרב לומד תהילים, איך מה שאפשר לשמש אותו, איך הוא קורא פרק. הרב בגאונותו מבאר שיש כאן תקבולת של ארבע כנגד ארבע. יש ארבע חסרונות בעצבי הגויים. אמרנו, אליהם, אוזניים להם, אוזניים אף אין יש רוח בפיהם, ולעומתם ארבע ברכות: בית ישראל, בית אהרון, בית הלוי, יראי השם. ארבע כנגד ארבע. ובסוף סיומת: ברוך השם מציון שכן ירושלים, הללויה. אנחנו מדברים על הדין שלנו והנקמה שלנו. הנקמה שלנו זה הבירור העמוק עד תהום, מה בין קדושת ישראל הפנימית לבין מחשבות אדם ותחבולותיו ויצרי מלל האיש. זאת עיקר הנקמה, זה הדין, זה נקרא דחי אדמון, זה נקרא צל צלונה, שהתברר הצלמרית, האפסיות, התוהו. עצבי הגויים, כסף וזהב. עצבי הגויים, כלומר תפיסות העולם האליליות, שמתחילות תמיד מערצת החומר. באיזשהו מקום כל האידיאולוגיות של אומות העולם, גם האליליות שבהם והרוחניות שבהם, מה שנראה עבודת אלילים שקשור לכאורה לנושא דתי וכן הלאה, כל מיני תפיסות עולם, באמת בשורשן תמיד קשורות להרצת החומר. עצביהם, תפיסות העולם שלהם, האלוקות שלהם כסף וזהב. כסף וזהב מעשה ידי האדם. הערצת החומר, העלאת לשון הלוקה של החומר, השפלת נשמת האדם. שתיים, מעשה ידי האדם, עולם הדמיון. הדמיון של האדם. שפלה נפשם לעומת רומות קדושת ישראל. כל האידיאולוגיות, כל תפיסות העולם, כל התרבויות שלא ממקור ישראל, כולם בסופו של דבר יש בהן הערצת החומר ודמיונות כזב, אשליות שבני האדם מייצרים לעצמם, מעשה ידי האדם. אבל כותב המזמור, צריך גם לפרט. עולם אידיאולוגי, תהיה זו פילוסופיה, תהיה זו תרבות, דת, יש לה מבחן ראשון לכל אידיאולוגיה, לכל תפיסת עולם. המבחן הראשון הוא הקשר שלה עם הסביבה, ההשפעה החברתית שלה, יחסי הגומלין בין תפיסת העולם לבין החברה. פה להם ולא ידברו, עיניים להם ולא יראו. פה ועיניים, היחסים בין האדם לבין הסביבה. שתי מערכות יחסים, הפה, הרצון של האדם להשפיע על העולם, להשפיע על החברה, לדבר. עיניים, הקליטה שאני קולט את הסובב. כן, העולם הסובב אותי, אני קולט אותו ורוצה לפנות אליו. ובאמת, הצבי הגויים שהם נטעים אחריהם, באמת אין להם השפעה אמיתית. ההשפעה שלהם היא תמיד השפעה חיצונית על החיים. היא לא חודרת לתוך החיים. היא אף פעם לא תשנה את האדם באמת. היא אף פעם לא תעצים את רצונו הפנימי. היא אף פעם לא תעשה תיקון שורשי באדם. זה פה שבאמת לא מדבר. גם אם יראו לפעמים כל מיני השפעות תרבותיות שנראות כאילו מחנכות ומתקנות, אומר הרב באורות המלחמה סעיף ח', שהכל זה אלילים חדשים, כך הוא קורא לזה, אלילים חדשים של תרבות וכל מיני ספריות, תיאטראות וחוקים ונימוסי חיים שבאמת לא שינו את האדם. יש להם שקר ותרמית. זה תרבות שמתהללת בצלצלי שקרים, אבל היא לא מצליחה לשנות את האדם באמת. ביום מבחן, ביום של איתו משבר, מתגלה חיית האדם, מתפרצת חיית האדם. מתגלה הנמיכות שלו, האנוכיות שלו, הרשע שבו. המקומות שהיו הכי מתורבתים, הכי מושפעים בפילוסופים, בפסיכולוגים, במשוררים, ביום אמת, ביום קרב, ברגע שניתן להם כוח בידיים, הכל יתברר פתאום. הם שוכחי השם בכליותם, רק נושאים את שמו על שפתם, בפיהם ולשונם. חרוב תחרב התרבות ההובית. זאת הנקמה שאנחנו מדברים. תפיסות העולם האלו, לא רק שהן לא משפיעות, הן גם לא משקפות באמת את צורכי האדם. עיניים להם ולא יראו. זה לא באמת ביטוי וסיכום והבהרה של באמת מה נמצא בלב האדם. לא רק שזה לא משפיע, זה גם לא מושפע מהאדם באמת. זה דמיון כזב. זה משהו שמישהו ייצר והיה נראה לו שזה מאוד מעניין, מאוד מבריק, אבל זה לא באמת נותן ביטוי למערכת האנושית הרחבה על כל, הכל רבדיה. אבל לא רק זה, לא רק שההשפעות הסביבתיות הן נמוכות, יחסי הגומלין בין אידיאולוגיה לבין הסביבה. הם אומרים, טוב, יש לפעמים אידיאולוגיה, תפיסת עולם, שיודע מה, היא לא משפיעה על העולם, והיא לא באה לתת פתרון מערכתי וכולל, בסדר, בוא נרד מהעץ. אבל לפעמים יש איזה נושא, איזה תרבות, איזה הופעה אנושית מסוימת, שבכל זאת נותן מענה לצרכים האישיים. אני צריך מישהו שנותן לי תחושה של קרבה, של מישהו שמקשיב לי, שמשהו שמבטא אותי. נכון? זה לא מתקן אותי, זה לא משפיע, זה לא... משהו שמבטא אותי. יש את האני שלי, שהוא לפעמים עובר כל מיני מצבים. אני צריך מישהו כמו שמישהו שיקשיב לי. אז משהו שהם... מרגיש שהוא כאילו מקשיב לי, כאילו מבטא אותי. איזה ספר, איזה יצירת אומנות, איזה דת, היא איכשהו מבטאת את האני שלי. זה לא נכון. זה אפילו לא מבטא את האני הבודד, זה אפילו לא נותן תחושת קרבה אמיתית. אוזניים להם ולא יאזין. להאזין זה תמיד לבן אדם אחד. אי אפשר להאזין לשניים. אפילו לבן אדם בודד אין כאן בעצם מזור, אין תרופה, אין מענה אמיתי, אין אלוקים קרובים אליו. אומרת הגמרא, למה נקראת עבודה זרה עבודה זרה? כי זרה לעובדיה. העובדים שלה בתוך תוכה מרגישים זרות כלפי העבודה הזאת. היא זרה לעובדים, העובדים מרגישים בזוף, זה לא באמת, הלב שלהם לא נמצא איתם, נמצא שם איתם. הם לא מרגישים הזדהות אף פעם, קרבה באמת. אפילו ברמת הפרט אין באמת קרבה מושלמת. אין באמת הקשבה. יותר קיצוני. לא רק שאין בזה השפעה סביבתית. כזאת או אחרת, השפעה וקליטה, מערכת יחסים עם הסביבה, ולא רק שאין בזה תחושת קרבה, אף אין יש רוח בפיהם. מה זה אין יש? לפעמים יש דבר שהוא עכשיו לא יצא לאור, עוד לא התגלה, אבל פוטנציאלית הוא, תן לזה זמן, בסוף נראה שיש לזה השלכות. יש משהו, זה יש נעלם, זה יש גנוז, צריך הרבה עבודה, הרבה הכנה, הרבה מאמצים, בסוף יהיה לזה ברכה. אבל יש דבר שאין לו אפילו פוטנציאל. אין לו כלום. אין לו סיכוי. הוא הבל מוחלט. אין יש. להגיד אין יש זה יותר מאשר להגיד אין. כשאתה אומר אין, אתה אפשר להבין שכרגע אין. במציאות הנוכחית, הגלויה לפנינו אין, אבל אולי בעתיד זה יהיה פה משהו. אולי פוטנציאלית יש, רק עוד לא ראינו את המימוש. זאת אומרת, אין יש, זה שאין דבר כזה מהותית, עקרונית. זה לא רק שאין להם השפעה בפועל. עקרונית, פוטנציאלית. הם לא שייכים לחיים. עבודה זרה מתמת כמו תומת מת. עבודה זרה מתמת כמו תומת מת. למה? זה מוות. זה לא רק שזה מקלקל ולא נכון ולא משפיע ולא נותן מענה, זה מוות, זה ריק, זה כלום. המון פסוקים בנביא, בתורה, משניות, גמרות, תורה, עבודה זרה זה מוות. לצאת מהאמונה זה לצאת מהחיים. לעזוב את התורה, לעזוב את כנסת ישראל, זה למות. דחי אדמון בצל צלמון. דחי אדמון בצל צלמון זאת אומרת שתתברר ותצוף ותשתקף אותה אמת. שמה שהוא לא, מה שהוא לא כנסת ישראל, מה שהוא לא הופעת שם השם, הוא מוות, דבק בו המוות. הוא ריק, הוא טוב, הוא הבל. כמוהם יהיו עושיהם כל אשר בוטח בהם. כל מי שמשעין את מבטחו על איזושהי יצירה אנושית באשר היא, לבנות עליה את עולם הרוח שלו, לבנות עליה את עולם המוסר שלו, את החברה, כל אשר בוטח בהם, פתאום מקום מתברר שהכל, אין על מה להישען. אין על מה לבטוח. משענת קנה רצוץ. כל מי שפנה אל אותם עצבים אילמים ועשה אותם לאלוקות, ממשיך על עצמו אפסיות ותכונת מוות. זה אובדן החיים. כנגד אותה אמירה של אין יש רוח בפיהם, שהכל פה מוות, אנחנו אומרים בית ישראל ברכו את השם. לעומת האפסיות הזאת הכללית, אנחנו גם אומרים ההפך, יש פה פוטנציאל כללי של ברכה, יש לנו כוח. נכון, לא כל יהודי הוא צדיק, אבל פוטנציאלית בית ישראל כולו מברך את השם. פוטנציאל מול פוטנציאל, כוח מול כוח. שם בכוח אין יש רוח בפיהם, ואצלנו בפוטנציאל כל בית ישראל בפוטנציאל מברכים את השם. בוודאי יש מדרגות עם ישראל, מדברים כרגע ברמה הפוטנציאלית. ארבע כנגד ארבע, בית ישראל כנגד אף אין יש רוח. בית ישראל כולו, קטנים, גדולים, חכמים, אידיוטים, כולם בטבע קשורים לברכה. מה זה ברכה? ברכה זה חיים והתקדמות. עם ישראל זה עם שמביא ברכה. אין מקום בעולם שעם ישראל לא מביא בברכה. זאת המהות שלנו ונברכו בך. זה הטבע שלנו להביא ברכה. זו השמחה שלנו להביא ברכה. הדבר הכי הכי משמח את עם ישראל זה להביא ברכה. זה ההבדל התהומי בין ישראל לאומות העולם, בין תורת ישראל לבין כל דבר אחר. מה שבא מעם ישראל תמיד תמיד בתוכו רוצה להביא ברכה. גם אם הוא מסובך ולא מוצא את עצמו, הוא רוצה להביא ברכה. אבל אמרנו שהעבודה זרה או התרבות האלילית, לא רק שאין, זאת אומרת, עכשיו הולכים הפוך, זו אף זו, עכשיו אנחנו הולכים ללוך זו ואין צריך לומר זו. כנגד החוסר יכולת האזנה, אוזניים להם ולא יאזינו, אין תחושת קרבה, בגלל הערלות הלב והערלות האוזן, הזוהמה, האותמת. לעומתם אצלנו זה אחרת. בית אהרון ברכו את השם. מי זה בית אהרון? בית אהרון הם האנשים שכל הזמן עוסקים בקרבה, בקשר הקרוב. הם מופקדים על העבודה והם מופקדים על כל המעבר התפילות ומעבר הקשר, ביתי בתפילה יהיה לכל העמים. הם מופקדים על התחושת הקרבה, הם מזכירים את השם, הם מלמדים תורה בכל עם ישראל. הם מברכים ברכת כהנים כל בוקר. תמיד מרגישים איתם קרבה. מברכים את עמו ישראל באהבה. אתה רואה שכשיש בתוך עם ישראל נטייה מאוד חזקה, כשהקודש מתגלה בעם ישראל, צומחת לכהונה בני אהרון, שכל התכונה שלהם זה קרבה מאוד גדולה. האזנה מאוד גדולה. מקשיבים. מקשיבים אחד לשני. תלמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, כל הזמן מקשיב, מאזין, זה אחד מאזין לו, מאזין לו, מנסה לעשות שלום, לפייס, כתחושת קרבה והאזנה. קשר. יש פה כתובת. אבל מסביב למעגל של הכהנים יש מעגל של לוויים. הלוויים הם מופקדים על זה שעולם הקודש, עולם הכהונה, שמי שמגיע אליו קרוב, מגיע לעזרה פנימה, מרגיש קרבה גדולה, אבל שיהיה קשר בינו לבין העולם, לבין הסביבה הישראלית. הלוויים תפקידם להסתכל על המרחב הישראלי, להסתכל על המרחב האומה, ולדאוג שיהיה קישור בין הכהנים לבין מרחב העם. הלוויים הם מדרגת עיניים. עיניים צופיות, מסתכלות מהעולם הפנימי, מהאידיאולוגיה, אל המרחב. הלוויים, כותב הרב כשהוא מתאר בצורה פיוטית את איך אנחנו רוצים שיראו העניינים בעזרת השם, וכך הם גם יראו, אז הוא מדבר על הלוויים. הלוויים באורות עמוד מונחת, הטובים והענוגים שלקחו לבבינו בנועם זמרתם, פניהם הצוהלים והעדינים מזכירים לנו את זמרתם קודש. קבלת הפנים, זה הלוי. איך הקודש מקבל את פניך? איזה הארת פנים, איזו שירה ושמחה, איזה עדינות. הלוי אשר בשעריך מושך את הלבבות מבחינת עיניים. השפעה סביבתית של שדרת הלוויה, הופעת חוכמת אלוקים על המרחב של האומה וכל השערים, לעומת עיניים להם ולא יראו. אז בית הלוי מריקים סוב הברכות. ויש את הדיבור, פה להם ולא ידברו. פה, אמרנו מה זה פה? זה היכולת ליצור שינויים אמיתיים בנפש. יש אצלנו אנשים שבאמת השתנו. אצלנו התורה באמת משנה. אצלנו בעם ישראל יש אנשים שבאמת באמת האישיות שלהם אחרת, יראי השם. הם באמת יראי השם. יש להם שינוי פנימי. יש מושג כזה אצלנו, מה שלא קיים במקום אחר. רק אין יראת אלוקים במקום הזה, אומר אברהם. יראי השם הם אנשים שבאמת יצרו שינוי פנימי שלהם. הם בבחינת פה, גם הם לא מדברים אף מילה. הם פה, כי הם מביעים בחייהם את העובדה שיש דבר כזה שינוי פנימי. מעצם מהות חייהם המפוארים, מקדושת הטהרה שלהם, קדושת המידות שלהם, זה דיבור חי. אפילו בלי כוונה יש פה קול שהולך ומדבר, שיוצא מאותם נשמות מלאות יראת עוד אלוקי אמת. הנקמה שלנו זאת ברכה אחת גדולה, זאת הנקמה שלנו, זה ברכה אדירה, זה שבית ישראל יברכו והכהנים והלווים ויראה השם, ברכה אדירה לכל המין האנושי, ברכת השם של אוזניים אחרות ועיניים אחרות ופה אחר, חושים אחרים. אם היינו רוצים לסכם מה אנחנו רוצים, זה לברוא את כל החושים מחדש, כל מערכת החושים של האדם, כל התפקוד האנושי שלנו, מה שומעים, מה מדברים, מה רואים, איזה פוטנציאל חיים מתגלה אצלנו, זאת הנקמה שלנו. זה נקרא ברוך השם ציון, שוכן ירושלים. למה אנחנו כל כך רוצים את ציון, את ירושלים? כי אנחנו רוצים ממלכת כהנים, אנחנו רוצים ממלכה ציון, אנחנו רוצים כהונה ירושלים, מקום המקדש. מידת הדין האלוקית הלא מבטרת, שאין בה טיפת ויתור ולא יהיה ויתור, תבוא חשבון עם כל מקום ומקום בעולם, לבטל ממנו את צטבי הגויים, לבטל ממנו את המצב הזה של אוזניים ועיניים ופה שלו, שאין יש רוח בפיהם. מידת הדין קשה, מידת הדין מאוד מאוד קשה, כי זה אומר לעשות מהפכות כואבות בחיים, להתנתק מהמון דברים שהאנושות היום שקועה בהם עד צוואר, לעשות מהפכות בכל המערכות, בכל הלב. זה לא פשוט בכלל, זה ניתוח עומק, זה דין כואב, אבל כולו ברכה, כולו נקמת השם. וכל מקום שהפריעו לעם ישראל לבטא את עצמו, יהיה דין עוד יותר קשה, ידרשו שינויים יותר קיצוניים, יותר מפליגים. בד בבד עם ברכת השם מציון, לתקן את החושים, לתקן את ההופעה האנושית שלנו, לרומם אותה, לפתוח פה בקודש, להזין לקודש, לראות קודש, איך אנחנו רואים, מה אנחנו רואים, מה אנחנו שומעים, איך אנחנו שומעים, מה מדברים. זאת הסוגיה, סוגיית התרבות. הנקמה תהיה בתרבות והברכה תהיה בתרבות. את מי מעריצים? על מה מעריצים? הדמיון, איך הוא עובד? מה בונה אותו? ומעל הכל אנחנו רואים שיש כאן בניית בית. בית ישראל, בית אהרון, בית הלוי. ויעש להם בתים, נאמר על המילדות. האנושות סוף סוף תקבל בית. אנושות שאין בה ברכת ישראל היא אנושות שאין לה בית. אין לה בית בכל הרמות, מהרמה הפשוטה המשפחתית עד הרמה הלאומית, הרמה הכלל נשית, בכל המובנים אין בית. כשיש עבודה זרה, בכל המובנים של עבודה זרה, אז יש זרות מתמדת, אין בתים. יכול להיות שאתה מחובר גלובלית לכל העולם, אבל אין לך בית. הבתים מרוסקים כשאין את הארת ישראל. אנחנו הדלקנו נרות על פתח הבית, על עדן הבית. הבית הוא הנושא שלנו. אנחנו רוצים להקים בתים, בית ישראל, בית אהרון, בית הלוי. זאת הברכה הגדולה ביותר. ברכה מתחילה באות בית, בית, בית. זאת הברכה הכי גדולה. הברכה תלויה בבית. אם אין בית, אם אין בית, אין ברכה. והברכה זה עיקר עניינה. כך אומר הנביא ישעיה, שלעתיד לבוא, אמרו הגויים, לכו ונלכה אל בית אלוהי יעקב. זה מה שחסר להם כל כך, שאין להם. אין להם בית. כשאין בית מקדש, אין בית. אם הקדוש ברוך הוא לא הגיע לבית שלו, אז אף אחד לא הגיע לבית. ואם רוצים שהקדוש ברוך הוא יגיע לבית שלו וכולנו יהיה בתים, אז צריכים ברוך השם מציון, שוכן ירושלים. כשהקדוש ברוך הוא שוכן בירושלים, אז יש בתים לכולם ויש ברכה, אבל אם אין, אז אין. את הבתים צריכים לבנות. וכל אחד ואחד מאיתנו הוא בית. ובית זה מערכת יחסים עם הסביבה. כך בונים בית. בית בונים ברגע שבו האדם מחליט מה מערכת היחסים בינו לבין הסביבה, כי זה ההבדל בין בחוץ לבפנים. בחוץ אין לך בית, אתה ללא הגנה, אין לך זהות, אתה נשטף על ידי כל המערכת של העולם. להקים בית זה לומר רגע אחד, לא הכל נכנס, יש לבית הזה אופי, יש לו צורה, יש לו זהות. לא הכל נכנס הביתה, תלוי מה יוצא, יש פה משהו, יש פה יחידה אנושית תרבותית עם עיניים ואוזניים ופה. יש נשמת חיים בתוך הבית. היוונים דיברו על הבריח של הבית. לכתוב על בריח הבית, אין לכם חלק לאלוקי ישראל. הם זיהו. הם זיהו שהנושא הוא הבית. הנקמה שלנו זה לבנות את בית ישראל, את בית אהרון, את בית הלוי ואת יראי השם. לבנות את מה שייתן את התשתית לברוך השם מציון שכן ירושלים. אנחנו לא נצא למסע הרג פיזי ברחבי אירופה. זה לא מעסיק אותנו. אין לנו שום מוטיבציה לעשות את זה. להבדיל מאומות העולם שיש להם רגשות נקמה, אני לא חושב שיש היום אנשים בעם ישראל שהם 60 שנה אחרי מה שעשו לנו, יש להם רצון אדיר להפציץ את כל אירופה, להרוג את כל... אין לנו, זה לא כל כך, זה לא בוער לנו בעצמות. זה לא מעניין אותם. אנחנו לא תאבי דם ולא בעד שפיכות, זה לא מעסיק אותנו בכלל. אנחנו מאוד 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 רוצים שינויים, מאוד שינויים אמיתיים. זאת הנקמה, זה הדין. הדין עם העצבים. נעומת המחשך והתומעה, נעומת האפסיות, שופע אור טהור בבית ישראל. הרב צבי יהודה מצטט את אותו פילוסוף גרמני משוגע שידע להגיד שאין אלוקים ושאלוקים מת ועוד כל מיני קשקושים, אבל הוא ידע להגיד גם שיבוא יום ועם ישראל יחזור למקומו ו יראה את נקמת ברכתו על העמים. כך הוא כתב, אותו גוי גאון משוגע, נקמת ברכתו. הרצי יודע מצטט את זה הרבה, אבל לצטט את זה, גאונות של רשע, שהוא מבין שהנקמה שלנו זה ברכה. הוא כותב, אלוקי ישראל הזקן יפרח וישמח, ככה הוא כותב. איך נוקמים? כאן, פה, היום. איזה אוזניים יש לנו, איזה עיניים יש לנו, איזה פה יש לנו, איזה רוח יש לנו. זאת הנקמה. כל יום, על הפרינציפ. דווקא אנחנו ננקום. דווקא אנחנו נלחם. דווקא נהיה אחרת. זה הדין, זאת מידת הדין. במקום שהם חיללו, הדווקאיות שלנו תביא ברכה, תנקה ותטהר. ברוך השם מציון, שוכן ירושלים, הללויה. שיהיו בשורות טובות וחודש טוב, ושבעזרת השם חלקו הבא של החורף יהיה מלא בשקידה ועמל תורה ביתר סט, עוד יותר, כמו שלמדו בעזרת השם, למדנו בעזרת השם בחשוון ובכסלב, שנגביר חיילים. גמרא אומרת שבטבת זה החודש שבו צריך ללמוד הכי הרבה תורה, כך אומרת הגמרא, כי זה החודש שבו הלילות הם הכי ארוכים. אז כדוע שמגיע הלילה אין מה לעשות, נגמר היום, אז הלילות ארוכים, מה אפשר לעשות בלילה? רק ללמוד תורה. אנחנו קווים בעזרת השם להגביר חיילים לתורה כל היום, בבוקר, בצהריים, בערב, לשקוד על התורה, עמול עליה, לקנות אותה, לעשות חזרות, לדעת את התורה, להביא ברכה, להביא ברכה לעם ישראל, להביא ברכה לאנושות כולה, להביא את דבר השם, את ברכת השם, כל אחד ואחד כפי מסירות הנפש שלו והמאמצים שלו, יראה ברכה בעזרת השם בלימודו, ויזכה להארת עיניים ולשמיעת אוזניים ולדיבור נכון, דיבור מבורר. הער עינינו בתורתך, דבק לבנו מצוותך, בכל הסוגיות, בכל מה שלומדים, בעזרת השם אש התורה תאיר את כל בית ישראל. חנוכה שמח לכולם וחודש טוב.